אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב.
קומת ביניים עם רותם ישראל ואמיר ברוז.
שלום שלום, ברוכים הבאים לקומת ביניים, הפודקאסט שמכנס תחת קורה גג אחת את עולם ועדי הבתים וניהול בתים משותפים בישראל ומה שיש ביניהם. כמו שאנחנו אומרים בכל פרק, יש הרבה מאוד ביניהם. שלום לאמיר ברוז שאיתי, מנכ"ל ובעלים של ברוז, המרכז לביטוח בתים משותפים. מה קורה?
שלום שלום, מצוין.
יופי, כיף שאתה פה איתי. ואנחנו היום, אתה יודע אמיר, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי בכלל, אוקיי? ובטח ובטח כשמדובר בוועד הבתים, ניהול בתים משותפים, זה עולם קפיטליסטי. מה זה אומר? זה אומר שאף אחד לא בא מטוב ליבו רק כדי לעזור לאחרים, גם מחפש מטרות רווח, בין אם זה חברות הניהול, בין אם זה חברות הביטוח, בסוף, וזה בסדר וזה לגיטימי, אנשים רוצים להרוויח כסף.
נכון.
אבל בתוך העולם הקפיטליסטי הזה, כשאנחנו מדברים על עולם ועדי הבתים וניהול בתים משותפים, קם גוף אחר.
נכון, וזה בדיוק המטרה של הפרק. בעולם שבו הבנקים מרוויחים 32 מיליארד שקל ברבעון, אנחנו פותחים וקוראים את כל הדברים האלה. דווקא בתחום של ועדי בתים יש גוף ללא מטרות רווח, ופה אני הולך להגיד משהו מדהים. בבעלות ממשלת מדינת ישראל. אנחנו אוהבים כל הזמן לקטר ולהגיד כמה הממשלה לא טובה, ומה עשו פה ומה עשו שם, והטילו מיסים והטילו פה. והנה יש פה החלטת ממשלה שקיימת כבר עשרות בשנים, שהקימה גוף, האגודה לתרבות הדיור, גוף ללא מטרות רווח, שכל המטרה שלו זה לעשות טוב לוועדי הבתים. ואני שמח לארח פה את ראובן צדוק, מנכ"ל האגודה.
שלום ראובן.
היי, נעים מאוד, ראובן צדוק, מה שלומכם?
בסדר, טוב שאתה איתנו, כיף שאתה איתנו.
תודה.
אז באמת אמיר על קצה המזלג הסביר את למה בעצם הוקם הגוף הזה, גוף ללא מטרות רווח, שוב, האגודה לתרבות הדיור. בוא תרחיב לנו קצת טיפה, מה זה הגוף הזה, למה צריך אותו?
אז קודם כל, שואלת נכון, אני רוצה להסביר מי זו אגודה לתרבות הדיור בכלל. אנשים לפעמים לא מבינים מי זו אגודה, מה זו אגודה, מה היא עושה, מה התועלת שלה בכלל. אז האגודה הוקמה בשנת 63 על ידי ממשלת ישראל, משרד הבינוי והשיכון. האגודה היא גם עמותה, אבל היא גם חברה ממשלתית. יש לאגודה כ-90 סניפים ברחבי הארץ, מקריית שמונה עד אילת. חברים באגודה כ-30 אלף ועדי בתים, זה חצי מיליון בתי אב, כל אחד יעשה את המכפלות כמה זה. לאחר מכן, 2.5 נפש בכלל מדינת ישראל. וכן, האגודה לתרבות הדיור היא תמורת 31 שקלים יחידת דיור לשנה, נותנת סל שירותים גדול ומגוון לוועדי בתים. היא בעצם נותנת להם את הכלים המקצועיים, המשפטיים, הנכונים והתקינים כדי לנהל את ענייני הרכוש המשותף. עכשיו שמעתי את הפתיח. אז לנו אין בעיה שאנשים מרוויחים, החברות מרוויחות, ונכון.
בוודאי.
אנשים אוהבים ורוצים.
צריכים להתפרנס.
וצריכים להתפרנס. כל עוד זה לא גובל בחזירות. ואני חושב שאיפשהו קצת היוצרות התבלבלו בנושא היחסי כוחות בין חברות הניהול לבין הדיירים בבתים המשותפים, שלעיתים ממה שאני שומר באמצעות המוקד הארצי שאנחנו מפעילים לטובת הלקוחות שלנו, שזה גובל בחזירות, כן, זו המילה, היא מילה קשה, אבל זה מה שהתחושה שלהם, והם נענקים תחת העול הזה.
האגודה למעשה באה להגן על ועדי הבתים אל מול החזירות הזו?
האגודה לתרבות הדיור תמיד ותמיד תגן על ועדי הבתים ועל הדיירים בבתים המשותפים. זו המהות שלנו, זו זכות הקיום שלנו. נקודה. אני לא רואה משהו אחר שהאגודה אמורה לעשות ביום יום מול ועדי בתים, מול הלקוחות שלנו. אנחנו קמים בבוקר ושואלים את עצמנו איך אנחנו ממשיכים לדאוג להם כשהם קמים בבוקר והולכים לעבודה, מה אנחנו עושים כדי לתת להם באותו יום כלים לנהל את ענייני הרכוש המשותף בצורת תקינה.
ראובן, באילו נושאים האגודה בעצם באה לעזור לדיירים, לעזור לוועד הבית, מה עיקר הנושאים שפונים עליכם, נקרא לזה ככה?
הנושאים הם מגוונים מאוד, אבל יש לנו נושאים מקצועיים, יש לנו נושאים משפטיים, יש לנו נושאים משפטיים, יש לנו קורסים וסדנאות והכשרות ומבצעים ותחרויות שאנחנו עושים. אנחנו עולם מלא תוכן. פעם חשוב שהאגודה לתרבות הדיור זה משפצים בניינים, ממש לא, אני לא רואה את עצמי כהמשפץ הלאומי. נכון, כשמגיעים מענקים מהמדינה, אז אני הראשון שישמח לתת להם לוועדי הבתים מענקים, כדי שישפצו את הרכוש המשותף. אבל ב-DNA שלנו אנחנו הרבה עולם תוכן, יותר מלשפץ חזיתות ובתים. אנחנו בעולם המשפטי, ואמרת לך, הנה, קורסים, סדנאות, הכשרות, מבצעים שאנחנו עושים, תחרויות.
שללמד את הדיירים בוועדי הבתים מהם הזכויות שלהם, למשל?
חד משמעית. אנשים צריכים להבין מה הזכויות, אבל גם מה החובות בבית המשותף. זה לא פחות חשוב. אנשים צריכים להבין מה מותר, מה אסור. זה מזכיר לי, כשהקימו את העיר מודיעין, כן. אז באתי במשרד ואמרתי, אני רוצה לפתוח סניף במודיעין. אז אמרו לי, מה סניף במודיעין? זה עיר חדשה. אמרתי, זה בדיוק העניין. אם נצליח להקים סניף במודיעין, אז יש לנו זכות קיום. אנחנו לא נתפסים רק כחברת שיפוצים או המשפץ הלאומי. אנחנו יותר מזה. יש לנו סל שאיתו אנחנו יכולים לצאת קדימה, ובאמת פתחנו שם סניף לתפארת במודיעין, ודרך אגב, אחד השירותים שלנו, שנקרא שנת בדק, שאנחנו נותנים חינם לוועדי בתים בבניינים חדשים, נולד במודיעין, כשאמרו לי, רגע, אבל מה ניתן פה לדיירים? זה בניינים חדשים, מה האגודה יכולה לתת להם? אז אמרתי להם, בואו נלך ונחשוב על איזשהו שירות, ואז נולד באמת השירות של שנת בדק,
שזה
אחד שבא מגיע מהנדס של האגודה לתרבות הדיור, ועובר על כל מרכיב הרכוש המשותף, ונותן חוות דעת כתובה לוועד הבית, ונותן לו אותה ביד, והיא עם חוות דעת הזו הולכת לקבלן. דרך אגב, האגודה לתרבות הדיור, זה אם רוצים לדמות את זה, למשהו זה כמו דירה, הם חדרים. הם באים בחדר הראשון, מקבלים את החוות דעת, או הנדסית, או שנת הבדק, הם יוצאים מהחדר, נכנסים לחדר הסמוך, כבר יש שם יועץ משפטי. זה לא ראובן יושב שם. כן. יושב שם עורך דין, שלוקח את החוות דעת הזו, ומוציא מכתב ממנו, על בסיס חוות הדעת לקבלן. אז את רואה שיש פה גם פעולות משלימות, בין מה שאנחנו עושים. זה לא רק באים נותנים ייעוץ, וזהו.
זאת אומרת, יש היום בישראל ועדי בתים שבוחרים לא להיות תחת האגודה לתרבות הדיור, ומפסידים בהכרח? יש ועדי בתים כאלה?
יש, בוודאי, קודם כל התשובה היא כן.
ברור.
התשובה היא כן. אבל הם מתחלקים לשניים.
במה הם מפסידים?
הם מפסידים בזה שתמורת 31 שקלים ליחידת דיור לשנה, במקום לנהל את ענייני הרכוש המשותף שלהם באופן עצמאי, ובעזרת השם, שנה הבאה אנחנו נכנסים לשיתוף פעולה, כנראה עם סוכנות ברוז, גם בנושא התוכנה, וכאן אנחנו ניתן לאנשים את האופציה גם מהכלים לניהול וגם להשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים ביותר, ואנשים מהבית שלהם, במקום לשלם את סכומי העתק שמשלמים לחברות הניהול, ולזה קראתי בתחילת הפודקאסט, קראתי לזה חזירות, לשלם להם את ההון תועפות שמשלמים לחברות הניהול, ובעצם לחסוך את זה לביתם או למקולת, כל אחד שיחליט מה שטוב לו.
אני חייב לקחת קצת את השיחה לנושא קצת יותר אמוציונלי. עד עכשיו רובן דיבר פה על הפן המקצועי, כל נושא ההחזקה בבית המשותף, איך הם בעצם עוזרים לוועדי בתים, איך הם מתווכים בעיות בין חברות ניהול לבין ועדי הבתים, ודרך אגב, זה מול כל הספקים, יש הרבה ספקים, יש ספקים כמו חברות מעליות, שלפעמים מגיעים תלונות לאגודה, שמבקשים לשפץ מעלית ב-200,000 שקל, והדיירים בכלל לא מבינים במהות של מה התקלקל ואיך התקלקל, ועל מה מוציאים לך דרישת השלום של 200,000 שקל. אין להם, כמו שאמרנו, את היכולת, בעצם להתמודד עם בעיות תחזוקה. אבל דווקא הנושא היותר ג'וסי זה סכסוכי שכנים, שאני רוצה קצת לקחת את השיחה לשם.
שגם על זה אגודת תרבות הדיור לפעמים מטפלת, על סכסוכים?
תכף נדבר על זה עם רובן. תראה, אני מהצד שלי, מהצד של הביטוח, חווה את זה כשדייר תובע את ועד הבית. ואז אנחנו מכרנו פוליסה לוועד הבית שמגנה עליו, ומגיע אליי כתב תביעה, ואנחנו צריכים בעצם לראות אם באמת יש פה אירוע ביטוחי, צריך לשלם פיצוי לתובע, או אפשר להגיע פה לעמק השווה. אז יוצא לי הרבה לשמוע גם את הצד של הוועד, וגם את הצד של הדייר. עכשיו, זה מצחיק, כשאתה שומע את הצד של הוועד, זה נשמע כאילו בצד השני יש אישה גרועה, שלא עושה שום דבר בבית, והיא פרזיטית, והיא רק מבזבזת כסף, ובלה בלה בלה בלה. וכשאתה הולך אחר כך לדייר, שזה במטאפורה שעכשיו אני נותן האישה, אתה שומע שהגבר הוא בטלן, והוא מהיום הראשון מרביץ ומכה, ואת צריך מזמן להתלונן עליו במשטרה. זאת אומרת, כשאתה שומע צד אחד, אתה שומע אותו, והכל נראה כאילו הוא צודק, ואתה הולך לצד השני, אתה שומע אותו, וגם הוא נראה שהוא מאוד צודק. עכשיו, יש פה שני אנשים שגרים באותה קורת גג, ואיך אתם מתמודדים עם זה? זה קשה בטירוף. איך מצליחים להתמודד עם סכסוכי שכנים עמוקים, ואצלכם גם יש סניפים, אז פיזית הם גם יכולים להגיע אצלכם לאחד הסניפים, ופשוט לא ללכת, לשבת שמה, וממש יש לנו סיסו וסמכו.
וואלה.
איך מתמודדים עם דבר כזה?
אז זה בדיוק מה שהתחלתי להסביר מקודם, בעולם התוכן של האגודה לתרבות הדיור, יש את העולם המשפטי, שעם השנים הלכנו ופיתחנו את העולם הזה. עם פעם, האגודה לתרבות הדיור הייתה נותנת רק ייעוץ משפטי, שהיה בא באופן פרונטלי, דרך אגב, היה סכסוכי שכנים, או דייר, או אפילו נציגות, רוצים חוות דעת, היו מגיעים לסניף המקומי, יושב שם עורך דין, ונותן להם ייעוץ, דרך אגב, הוא לא נותן להם רק ייעוץ בעלמה, וכאילו באוויר, הוא נותן להם את הייעוץ, הוא גם כותב את חוות הדעת שלו כתובה, הם יוצאים מהם חוות דעת כתובה ממנו, שזה כבר אופרציה בפני עצמה, אז במהלך השנים גם פיתחנו את הנושא הזה.
איך?
וההתמודדות שלנו כעת היא גם הם סרבני, וכמו שאמיר אמר, הם סרבני תשלום, והם סכסוכי שנים, והשתלטות על חוש משותף, הייעוץ המשפטי, עם השנים, אני תמיד אומר, ככל שהאלמנטים בבית המשותף הלכו והתפתחו עם השנים, ורואים את זה, בית של שנות ה-70,
נכון.
זה לא בית משותף של היום.
נכון.
בכל האלמנטים של ככה גם רמת התחכום בבתים המשותפים הלכה וגדלה.
יש לך דוגמה? איזה סיפור לתת?
תמיד.
איזה צד לוקחים בדרך כלל?
כן, כי אתם אמורים לפחות
לכאורה. אם הדייר צודק, והוועד פעל בניגוד לחוק, מה האגודה עושה בעצם במצב כזה? איך היא מעמידה את הוועד במקום בפני דייר, שיש מקרה שהדייר צודק, הוועד עשה עבירה מבחינת החוק, הוא כנראה לא ידע את החוק ולא פעל, הוא חושב שהוא עושה את הכל כמו שצריך. מה עושים במצב כזה?
התשובה לעניין הזה, נכון שיחידת הקצה שלנו בבית המשותף זה ועד הבית. הוא זה גם שמתחבר לאגודה, אבל אני רוצה להגיד אבל בלי לנשום. לפני שנשמתי אמרתי את המילה אבל. למה? כי היו לנו מקרים שנציגות פעלה שלא על פי דין, לא על פי חוק, אז היועץ המשפטי יצא, ישב והוציא למכתב, גברתי הנכבדה, את לא פועלת על פי החוק, ואני מצרה בפנך שאת פועלת בניגוד לחוק, וזה בסדר, זה לגיטימי. אלו, אני לא אגבה מישהו שהלך ועשה איזה משהו בניגוד לחוק.
ההגנה על ועדי הבתים היא לא אבסולוטית אם יש פה עניין משפטי תקום.
לא, אם יש פה בעיה משפטית, והדייר צודק במשהו, בוודאי שאני האיר את עיניה של הנציגות, ואני אגיד לה, גברתי הנציגות, יש בעיה. בהתנהלות, את לא מגישה דוחות בזמן, את לא מגישה קבלות לדייר שמבקש לראות קבלות, את לא פה, את לא מתפקדת כנציגות. אז אם יש
לך איזה דוגמה לתת לנו, אנחנו בסוף לומדים הכי טוב, דוגמה על 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 סיפורים שמגיעים לסניפים, על דוגמה על סכסוכי דיירים וועדי בתים שמגיעים לסניפים, או דרך יצירתית שפתרתם אירוע שכזה.
בוודאי, תמיד אנחנו עושים גישורים גם. אנחנו עושים גישורים. בירושלים היה לנו מקרה, שבו הייתה בעיה מאוד מאוד קשה בין נציגות לבין דייר, שכמעט הגיעה לאלימות ביניהם, וכן, והיועץ המשפטי של האגודה הגיע למקום, בא למקום, הוא לא ישב במשרד והוציא איזה חוות דעת מחר מקלדת, הוא הגיע למקום, בדק את מה שנאמר, ופישר בין הניצים, ומנע שם באמת משהו הרבה יותר קשה שיכל להתפתח בין הנציגות לבין הדייר.
פתחת את הפרק הזה שאתם עוזרים לוועדי הבתים מול החזירות של חברות הניהול, ככה אתה מגדיר.
כן, אני ברשותך רוצה גם להגיד, מעבר לסרבני תשלום, אני רוצה להגיד לך שאנחנו במהלך השנים גם התפתחנו בנושא הזה, כי מה זה יצריך מוועדי בתים? כשהיינו יושבים ונותנים להם רק ייעוץ משפטי, אז זה יצריך את ועד הבית גם להפסיד יום עבודה. עכשיו, צריך לזכור ככה, בעולם של ועדי הבתים, האנשים עושים את הפעילות הזו בהתנדבות.
נכון.
הם לא מקבלים על זה שכר, הם מקבלים על זה בראש מכל הדיירים.
נכון, רק תלונות, רק האשמות.
רק מתלוננים, רק האשמות, לקחו כסף, גנבו כסף מהקופה. כל הזמן תלונות על גבי תלונות שמגיעות מדי. קשה לאנשים כנראה לפרגן, אבל אנחנו מתמודדים גם עם הנושא הזה, ואיך פתרנו את הסוגיה הזו. מעבר לייעוץ המשפטי שאנחנו נותנים לוועדי הבתים ולדיירים, דרך אגב, הייעוץ המשפטי אצלנו, הוא ניתן גם לנציגות וגם לדיירים. ואנחנו לא מגבילים את זה בכמות הפעמים במהלך השנה. זאת אומרת, בן אדם יכול לבוא פעם,
כמה פעמים שהוא רוצה לקבל את הייעוץ.
כן, יכול לבוא לשבת, כן, לקבל ייעוץ משפטי. והלכנו, ועכשיו הכנסנו שירות במהלך בשנים האחרונות, של ליווי וייצוג משפטי בפני המפקח. ומה הרווחנו בנושא הזה? קודם כל הרווחתי, כשאני... זה עולם אחר מהייעוץ. יש לנו באגודה קדר של עורכי דין שהם נותנים ייעוץ פרונטלי בסניפים.
כן.
מאחריהם יש עוד קדר של עורכי דין שהם מייצגים, והם מייצגים בפני המפקחים, שזה בית משפט לבתים משותפים, השופט לבית משפט של כל אחד באזור שלו, וגם בבתי משפט. אז מה הצלחנו להרוויח פה? קודם כל הרווחתי שעכשיו הנציגות, גם כשעושה את הפעילות שלו בהתנדבות, הוא לא צריך להפסיד יום עבודה, ולחשב, ללכת אם יש לו תביעה כנגד סרבן תשלום, כנגד איזה דייר סורר בבניין המשותף שלו, הוא לא צריך עכשיו להפסיד יום עבודה, וללכת להגיש את התביעה בבית משפט. ואז גם יפטרו אותו מהעבודה. כן. בגלל הפעילות שלו. כן. אז קודם כל יש לו עורך דין שמלווה אותו בתעריף מוזל, הוא מלווה אותו, וכשאני מדבר על תעריף מוזל 800 שקלים, שהוא מקבל עורך דין שמלווה אותו, ואני לא מכיר מחירים כאלה אצל עורכי דין, 800 שקל שמלווה אותו לאורך כל התהליך. ודבר שני, הצלחנו להביא את המעמד, הצלחתי להביא גם את המעמד של ועדי הבתים, למצב שבו הם מדברים בשפה מול אותם מפקחים. ולא רק הם, אלא יש להם, לידם עומד עורך דין שמייצג אותם, ומכיר את החוק ובקיא בחוק, וככה הוא מקדם להם.
את יודעת כמה מקרים יש של דיירים כשמגיעים אלינו ואנחנו מפנים לאגודה, שהוא החליט שהוא מפסיק לשלם מיסי ועד, כי לטעמו הוא לא מקבל, הלובי לא מספיק נקי, הגנן לא עשה משהו שהוא מצפה שהוא יעשה, ועד שלא יעשו מה שהוא מבקש מהוועד, הוא פשוט החליט חצי שנה שהוא מפסיק לשלם תשלום. עכשיו, חשבון הבנק של ועד הבית זה לא חשבון עם אובליגו שאפשר להיכנס למינוס עד שיפטרו.
אין אזן.
יש ספקים בדיוק. שצריכים לקבל, הגנן צריך לקבל את המשכורת, חברת הניהול צריכה לקבל את המשכורת, חברת מעליות, חברת חשמל, יש איזה 10 ספקים בבניין שבעצם מתפעלים את הבניין, והם לא נותנים אפשרות ליותר מדי חוב לוועד הבית, ופתאום יש לך בור, כי 2-3 החליטו שהם לא רוצים לשלם, ואם זה מגדל גדול שיש לך 10 כאלה, אז את יכולה להבין בעצם את עומק הבור.
כן.
אני רוצה לחזור חזרה לחברות הניהול, כי קצת גילוי נאות, ברוז המרכז לביטוח בתים משותפים נבחרה על ידי האגודה לפני מספר שנים, ואנחנו הסוכנות ביטוח המומלצת על ידי ועדי בתים, אז אנחנו עובדים ביחד המון בכנסים, ואני מוזמן להמון כנסים של האגודה, בתור הנציגות הרשמית ביטוחית. של הביטוח, בשביל שאלות תשובות, למה חשוב ביטוח, למרות שזה לא הפרק, אבל זה בעצם מערכת היחסים, ולפני כשנה וחצי הוזמנתי לכנס ברמת גן, והייתי בטוח שזה עוד פעם ביטוח והכל, ואני מגיע לכנס. ואני הופתעתי, אני רואה את רובן בכנס עם 60 חברות ניהול. זאת אומרת, בעולם של היום, מצד אחד,
60.
היו 60, היום אני מניח את החברת, אתה תספר קצת יותר על הפרויקט היפה הזה. זאת אומרת, מצד אחד יש לך את האגודה שמגינה, שבוא נקרא לה דון קישוט של ה... של ממשלת ישראל לוועדי בתים שעוזרת, שלא מחפשת להרוויח מהוועדי בתים, שמחפשת באמת רק את הטוב ולתת מחירים מוגנים והכל. ומצד שני כולנו מבינים שוועד בית היום לא מצליח לתפעל בעצמו, הוא צריך בעלי מקצוע. ובעלי מקצוע זה אומר חברות ניהול, מישהו שיפקח על עוד בעלי מקצוע. ובתוך העולם הזה זה פשוט היה יפה לראות חברות ניהול שעובדות ביחד
יד
ביד עם האגודה. והייתי שמח שתספר קצת על הפרויקט היפה הזה שהייתי בכנס הזה לפני כשנה.
אז קודם כל גם במסגרת הסל המשפטי, חלק מהפעילות של העורכי דין שלנו, הם נותנים גם ליווי והכוונה מול חברות הניהול. חשוב להבין את זה, שגם במסגרת הפעילות, אם נציגות רוצה להתחבר עם חברת ניהול, אז בהחלט היא יכולה להגיע ליועץ המשפטי שלנו, לשבת איתו, להציג לו מה ההסכם, עובר על ההסכם, הוא אומר, תשמעי, לדעתי הסעיף הזה לא טוב לך, זה כן טוב לך, הוא עושה לנציגות, ועוד פעם אני אומר, חברי הנציגות, זה חבר'ה שעושים את הפעילות שלהם בהתנדבות, הם לא בקים, הם לא למדו ראיית חשבון ולא משפטים ולא כלכלה, אלה אנשים מן השורה, שבהם רוצים לתרום לקהילה, לתרום לבניין, ואנשים האלה לא תמיד בקים בכל הסעיפים ותתי הסעיפים שיש בהסכמים.
ושם אתם נכנסים לעזור.
ושם אנחנו נכנסים לעומק, לא רק נכנסים, אלא נכנסים לעומק, ויודעים לתת איזושהי חוות דעת. מה שאמיר מספר...
בסוף חוזה של ווין ווין, כשהאגודה מפשרת, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כי בסוף מישהו צריך לתת תחזוקה לבניין. וכמו שרובן אומר, הוועד, הוא לא איש מקצוע, לא, הוא גם... עובד, הוא מגיע בשש בערב הביתה, הוא לא צריך לדעת איך לטפל בבעיות חשמל בבניין או במעלית.
גם מרגיש לי שחברת ניהול שהולכת יד ביד עם אגודת תרבות הדיור, זה בסוף תו תקן לאותה חברת ניהול מול ועד בית של הנה, אני לא בא לדפוק אתכם, כך אני רואה את זה.
קודם כל עכשיו את כבר הולכת עכשיו כאילו... במקרה עלית על איזה משהו שאנחנו אוטוטו יוצאים איתו. אז בוא נגיד, אז שני דברים אני רוצה.
לא.
ואני רוצה שני דברים לגבי חברות הניהול. בהתחלה חשבו שחברות הניהול זה משהו שיש לו איזה עימות ישיר וחזיתי מול האגודה לתרבות הדיור. אז קודם כל, אמיר, הזכיר את הכנס שהיה, עשינו כנס בכפר המכביה, ומשם התחלתי להבין, זאת אומרת, מה באמת עושות חברות הניהול. רציתי אמיתית ללמוד, לשבת גם לנסות לבנות איזשהו משהו מולם. אז קודם כל, אני מעדכן אותך, אמיר, יקירי, שכבר עזבנו את המספר 60, נטשנו אותו מזמן. אני, בעדכון האחרון שקיבלתי החודש, אנחנו כבר מדברים סביב ה-180 חברות ניהול, שיש להם קשרי עבודה ומצרפים בניינים לאגודה, צרפו את הבניינים שלהם לאגודה לתרבות הדיור.
החברות הללו זה חברות שרוצות לעשות בדיקת חשמל כל שנה, ורוצות לעשות בדיקה של המעליות אחת לחצי שנה, ולא מבטרות על בדיקת כיבוי שנתית, אפילו אם אין כסף ותקציב, שעושות הכל לפי הספר, וככה צריך, כי בסוף צריך ליווי, שייתן איזשהו רף מינימלי, את קראת לזה תו תקן, כן. אני קורא לזה סף מינימלי, שלפחות על בטיחות בבית המשותף.
נכון.
אז אני בקצרה רוצה להגיד שני דברים. דבר ראשון, ראינו שקודם כל, חברת ניהול שאין לה קשרי גומלין עם האגודה לתרבות הדיור, ולא מצרפת את הבניינים שלה לאגודה, אני הייתי... מציע לדיירים באותו בניין לישון עם עין פקוחה. כן, נורה אדומה, זה גם נורה אדומה, צריכים להבין למה. אבל בתכלס את רואה שזה עוד פעם מחזיר אותי למסר הראשוני, אנחנו שומרים על האינטרס של הדיירים ושל ועדי הבתים בבניינים המשותפים. זה הכי מה שחשוב לי.
כן.
ולמה חייכתי כשדיברת על תו תקן? כי זה באמת מה שאנחנו השנה, לצערי, בגלל המלחמה וכל הבלגן, לא הצלחנו להתקדם בסוגיה הזו. אבל אני רואה את האגודה, כפי שהאגודה הקימה את מאגר הקבלנים שלה, על בסיס קולות קוראים, לא, זה לא הפרק, אבל על בסיס קולות קוראים, אני גם כאן, אנחנו הולכים עם חברות הניהול לעשות סדר בבלגן הזה, ואנחנו בהחלט רואים את עצמנו, כי תראי, היום חברות הניהול פועלות
כן.
בחלל ריק. אין להם
רגולציה. מעבר,
כן. רגולציה כן. אין להם מי שיגיע, זה כמו לא, לקבלנים, שתרשם הקבלנים,
נכון.
להם הן.
נכון.
את יכולה לפתוח חברה בבוקר בתל אביב, לסגור אותה בצהריים,
כן.
ואת אותה חברה לפתוח בערב בפתח תקווה, אף אחד לא יגיד לך כלום. אז אנחנו הולכים לעשות סדר בבלגן.
מעולה.
וסדר בבלגן זה להעמיד קריטריונים, חברות יבואו, יגישו, ומי שיעמוד בקריטריונים, יומלץ
על ידי אגודת תרבות הדיור, ושוב, כמו שאמרתי, כמו שאתה אמרת, סף מינימלי, תפתק. אני רוצה, רובן, שנספיק לדבר על עוד משהו אחד. אנחנו אומרים ועדי בתים, כמו שאמרת, כל המתפקדים, הם מתנדבותיים, הם רק חוטפים האשמות ורק תלונות, ואז אנחנו מגיעים לנקודה של אין מתנדבים, הרבה לא רוצים להיות בוועד בית, כי לא רוצים את הכאב ראש הזה. ועכשיו אתם באיזשהו פיילוט, שבעיר גבעתיים, על ועד בית חיצוני. ספר לנו על זה.
אז זה משהו שנולד מראש עיריית גבעתיים, רן קורניק, שבו הצגנו לו בעצם איזשהו פרויקט תפיסה. אני, האמת שגילוי נאות, זה גם בשיתוף פעולה עם עורך דין אבי אנטבי, שהוא היועץ המשפטי של האגודה לתרבות הדיור, והצגנו לו בעצם את הבעייתיות, כמו שאת מציגה אותה, והיא נכונה. שיש הרבה בניינים שאין שם אנשים שמוכנים לקחת עוד פעם. זה חבר'ה שלא מפרגנים להם, זה חבר'ה שעושים בהתנדבות, זה חבר'ה שנמאס להם בהתמודדות של הגבייה מול של הדיירים באותו בית משותף. ואמרנו, איך פותרים באמת את הסוגיה הזו? וחשבנו וחשבנו וחשבנו, ואמרנו, בואו ניקח בכל רשות מקומית, יש אגף של מתנדבים. עכשיו, מי זה המתנדבים? זה אותם אנשים פנסיונרים. כן. עכשיו, לעתים, החטא שלנו, שאנחנו רואים פנסיונרים, אז מה שקופץ לנו מונה, זה אנשים שכבר באמת בגיל השלישי, שהם קצת קשה להם לנהל את עצמם, אז מה נגיד להם לנהל אחרים? לא. יש הרבה מאוד חבר'ה צעירים, וגם ברוחם וגם בנפשם, שהם מוכנים לתרום למען הקהילה, הם כבר סיימו את העבודה שלהם באיזשהו מקום, ועכשיו הם פנויים לעשות דברים קצת אחרים. ופנינו בכל קורא לאתר דרך אותו אגף גמלאים בעיריית גבעתיים, ובאמת איתרנו מספר מועמדים, מיינו אותם, ועשינו להם הכשרה של האגודה לתרבות הדיור, גם הכשרה משפטית, גם הכשרה מקצועית, גם ניהולית, עשינו להם
במספר... זאת אומרת, מתנדבים שלא חיים בבניין, אלה שיהיו אחרים לנהל את הבית באיזה, נניח, תשלום של, לא יודעת, 50 שקלים?
של 50 שקלים בדיוק, 50 שקלים ליחידת דיור לחודש, זה המון, זה פחות... בהרבה.
נכון, עשרות מונים.
עשרות מונים בכלל מחברות הניהול ממה שהן גובות, והנה לך אנשים מאותה עיר, שהם עכשיו מחפשים את מעניין. עצמם לתרום לקהילה, ואלה אנשים שרוצים אנשים שישראל, והם באים ומסייעים להם לדיירים באותו בניין, גם להתאגד, גם לדבר, גם לתקשר בינם לבין עצמם, ועד אוף גוזל, הם מלווים אותם ברגע שהם מקבלים ולוקחים עצמאות לנהל את ענייני הרכוש המשותף שלהם, הם הולכים לבניין הבא.
מעניין מאוד, אנחנו נעקוב כמובן אחרי הפיילוט הזה.
הרבה, קודם כל המוקד שלנו מפוצץ מטלפונים, בלי שום קשר מרשויות אחרות,
כן,
גם מהדרום, גם מאזור ירושלים והצפון, פנו אלינו.
תראי, בסוף צריך לתת מענה לכולם, זה כמו מסעדות. בדיוק. יש פאסט פוד, ויש מסעדות גורמה, ויש מסעדות ביניים, וועדי בתים יש מכל הסוגים ומכל התיאורים, ממגדלים של 8 דירות, 4 דירות, בפרק הבא נדבר על מגדלים של כמה אמרנו? 57
קומות. 57
קומות,
149 דירות, יפה, שזה לא כולל קומות מסחריות.
אז לכל מתחם מגורים צריך את הפתרון, ויש מקום לכולם.
כן.
והאגודה זה גוף מבורך, שבעצם נותן למכנה המשותף, אגב, גדול ביותר, נותן מענה לעשרות אלפי לקוחות, וזה מאוד מבורך מה שהם עושים ביחד עם חברות הניהול, להתחיל לייצר איזשהו תו תקן, איזשהו רף מינימלי, לפחות כל מה שקשור לבטיחות, ומפה לעבוד בהוגנות ביחד מול הוועדים והדיירים.
אגב, האגודה היא זו שהתריעה כבר מזמן בנושא הזה, שכל אותם רבי קומות, בסוף זה כמו המעברות צמודות קרקע.
לא בשנים הראשונות, אחרי נכון.
אף אחד לא מתחזק את אותם מערכות, אף אחד לא בודק אותם, אף אחד לא יודע, ספינקלרים הפוכים, בריכות מים, כל הדברים האלה בבית המשותף, אף אחד לא שם לב ולא בודק, אם באמת, חלילה, בשעת אמת, הם גם יפעלו.
טוב, אנחנו בדרך כלל מסיימים כל פרק עם תיבת התלונות שלנו, אבל זמננו תם, אז אני שומרת לך את הסיפור הזה.
יאללה, לי סיפור ושאלה לרובן מהשבוע האחרון. התקשרה לקוחה שמבוטחת אצלנו, דייר בבניין, שיש לו רכב, יש לו, סליחה, חנייה בטאבו, אבל אין לו רכב. הבחור החליט לבנות מעץ, ממש כמו בית קטן, הפך את זה למחסן עם מנעול. עכשיו, את הנושא הביטוחי אנחנו מבררים מול חברת הביטוח, כי יש לזה משמעות של שריפה וכו', ובטיחות וכו'. אבל מבחינה משפטית, כאילו שפונים, אני בטוח שבטח נתקלתם בזה בעבר, שמישהו החליט להפוך את אזור החנייה שלו למחסן פרטי. זה חוקי, זה מותר, הרי זה לא הדבר הכי יפה בבניין. ממש... אתה בא, רואה כמה רכבים, פתאום אתה רואה איזשהו מבנה כזה מעץ. מה עושים במקרים כאלה?
ממש במשפט מהניסיון שלך.
מהניסיון שלי, כל רשות מתנהלת באופן אחר. יש רשויות שדורשות שהוא יגיש לקבלה, יגיש תפסים לקבלת היתר.
אוקיי.
וגם אם זו חנה שלו, הוא צריך לקבל היתר. ולכן עליו לפנות, לבדוק, קודם כל, מחלקת ההנדסה באותה רשות שהוא גר בה, מה הדרישות שהם מבקשים, מלבד הדיירים.
יפה. רובן צדוק, מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור, תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט שלנו.
תודה מאוד, גם נהניתי מאוד.
תודה גם לך, כרגיל. נודה למפיק שלנו, אבי בליקי, לצלם שלנו, דניאל רוטמן, לטכנית השידור שלנו, מאיה קנולר. אנחנו סיימנו, ניפגש בפרק הבא של קומת ביניים.
קומת ביניים.